ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קראנו שארץ ישראל בני אברהם עניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתנגדות הכללית.
אפשר לשים
רק בתור אמצעי למטרה של התנגדות הכללית בהחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסבולות פנימיות במציאותה. מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סבולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את תחום יחידתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוך השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, כפי ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה, ומזרחת את זריחתה העליונה על שליותה המידה של רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים דבר מיליון, את לבד קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה לישראל. המחשבה כבר ארץ ישראל שרק ערך חיצוני כדי העמדת עמדת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבציר על ידה את הרעיון היהדותי בגדולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה. אלא הפרי הרעוי. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגדולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל לקבל שמיד את תכונותיו העצמיות. צפיית ישועה הוא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אז התחלנו לעיין במשפט הראשון, שארץ ישראל אינה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, כלומר, כאילו כתוב. אל תבין את ארץ ישראל רק בתור אמצעי למטרה, שלא לדבר אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית בהחזקת קיומה החומרית, אלא אפילו אם תבין את ארץ ישראל, מה שנראה בעיניך וגם נכון, שיש לה ערך רוחני גדול ונשגב ונורא, שלא לדבר לכלל, אלא אפילו לפרט, וכמו שהזכרנו, כל המהלך דה לדמות בארץ ישראל, אז תנאו לרבה, ושכולה מצוות ישיבת ארץ ישראל, ככל התורה כולה, ומכל מקום, אם בבידויים כאלה, או כל שכן שכותים מהם, אתה מדמה שעמדת בזאת על עניינה של ארץ ישראל, על קדושתה, על עומק ה... קישור הנפשי והאהבה שצריכה להיות לארץ, אתה כואב. זה לא. זאת אינה התפיסה וזאת אינה הגישה. כי ארץ ישראל היא לא אמצעי למטרה. אתה נדע את זה בתמורה פשוטה, כי היהודים, כל היהודים אומרים שארץ ישראל, קוראים ארץ ישראל, יש לה המון המון כינויים, המון שבועות, אבל בין היתר זוהי ארץ הקודש, נכון? ואם הנרות הללו קודש הם, אז מה? אז אין לנו רשות להשתמש בהם, ככה אנחנו נוהגים לשיר. אז גם אם הארץ הזאת היא קודש, אין לך רשות להשתמש בה. כלומר, קודש זה לא דבר שאתה יכול להשתמש בו, זה פירת הגדרה. קודש זה מה שהכל משמש אותו, והיא איננה יכולה להיות אמצעי למטרה, לשום מטרה. היא גולת הכותרת של כל המטרות. היא איננה אמצעי, היא המטרה. הזכרנו, התורה חוזרת פעמים רבות, בזכות שמירת התורה תזכה לארץ ישראל. לא שאתה אמור להיכנס לארץ כדי שתזכה לתורה, כמו שיש כאלה שטועים לחשוב, כי זה לא ממצא את העניין. כי ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות מציאותה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, חטיבה. זה דווקא המילה מפרשות השבוע. את השם האמרת היום, השם האמרך היום, פרש רש"י, בעקבות חז"ל, אתם עשיתוני חטיבה. מה זה חטיבה? באמת שאלה. יכול להיות שעל פי מה שאני אמרה לכם עכשיו, פירוש המילה חטיבה בכתבי הרב, זה אמור לשפוך אור על רש"י, שיש לי חשד שזה לא כל כך ברור לנו מה זה חטיבה. חטיבה בכתבי הרב זה צורה אופיינית אורגנית. בנותינו כזוויות, אחד, מכותבות, בעלות צורה. חטיבה, צורה. מה זה צורה? צורה, פירושים שונים למילה צורה. יש צורה של משולש וצורה של מרובע. אבל פירוש המילה צורה בעולם הפילוסופי, רוחני, זה העניין שהראשונים משתמשים במילה צורה, הרמב״ם, זה העניין שנותן לדבר את מבטו, את אופיו, את עניינו העצמי, כגון כוח הצומח שבצמח, זו הצורה. צורת האדם היא שכלו. זה סלם לוקים שבאדם, זה הפרק הראשון, פחות או יותר במון נמוכים. העניין שנותן את עצם המהות ואת גדרו. כן, זה שאנחנו אומרים שצורת הבית היא מרובעת, זה שם מושאל. אבל, תודה, אבל התכונה העצמית שהיא איננה חיצונית, לא הפיגור, אלא העניין המהותי, שאולי יש ביטוי כזה צרפתית שאומר שהסגנון זה המהות. אז גם פה אולי מה שנותן בסוף את הצורה החיצונית זה איזה גדר מהותי פנימי. חזרה לענייננו. צורה, האופי של העניין, חטיבה, הצורה, הכוח המחיה, הנותן את האופי החי של העניין האורגני. אורגני, שולחן זה דבר דיסאורגן. מכונית זה דבר דיסאורגן. חתול זה דבר אורגני. כלומר, אורגני חי. חי אחדותי. שוב, מכונית, יכול להיות שכל הזכרתי לכם את זה, מכונית זה דבר מאורגן. הרבה חלקים מחברים אותם ביחד, אתה מקבל מכונה. בן אדם זה לא דבר מאורגן. לא הרבה דברים, הורמונים, דיבורים, רגשות, שכלים ורצונות מארגנים אותם ביחד, אתה מקבל אדם. זה לא. יש פה נפש חיה, יש פה אישיות, יש פה חיים, ומופיעים, אם תרצה, חלוקה למיליוני דברים, אבל זה דבר אחד. דבר אורגני זה דבר חי. החטיבה עצמותית, כלומר, קשורה בקשר חיים מהאומה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, כי העניין האופייני הקשור בקשר חיים עם האומה. חטיבה, צורה אופיינית, אורגנית, חיונית, האופי החי שקשור בקשר חיים עם האומה. דיברנו על זה. טועים אנשים לחשוב שכשאתה שואל אותם, תסביר לי מה זה ישראל. בוא, אני אסביר לך. והם מדמים לחשוב שהם יגידו את מה שהם עומדים להסביר, זה על פי התורה, בהבנה עמוקה, בהבנה הרוחנית, הם ימצאו את העניין. במיוחד הם טועים להסביר, לחשוב שכשהם יסבירו, הם יסבירו טוב, וכשהם לא יחשבו להסביר את ישראל כדבר אחד עם המושג ארץ ישראל. זה לא, זה יהיה ביניהם שני מושגים, זאת אומרת, יש עם, והמקום שלו זה הארץ. כשהם יסבירו ככה, סימן שהם לא פנימים. הם לא מבינים מה זה ישראל, כאילו, זאת אומרת, תסביר לי, אני שואל לך, מה זה אדם? זאת אומרת, זה אישיות כזאת, שהמקום שלה זה בגוף. אפשר לדבר ככה, אבל זה משהו לא נורמלי, כי מאוד סיפרתי על האדם, אדם. זה דבר אחד עם הגוף, זה לא שני דברים, האדם וגופו. יש לפעמים שאפשר לדבר ככה, ועם רוחי גביעתי, השם לי ולא יירא. נגררת יחד איתי גם הנבלה שלי, גביעתי. וכשזה העמדה, השם לי ולא יירא. ככה, אנחנו אומרים כל מיני. טוב, אבל להגיד שתספור, תתפוס מה עיקר ומה העלובה הזו שרק אני מטפל בה מחר שמאחסנת אותי במשך הדקות שהיא מאחסנת אותי. זה מבט מוסרי יפה. מכל מקום, בצורה טבעית, אנחנו לא חושבים בצורה דואלית כזאת. אצלנו, אינסטינקט זה דבר אחד. תפיסה מפותחת של המושג הארץ צריכה לחוש ככה ביחס לעם. תפיסה מפותחת ביחס לעם צריכה לחוש ככה ביחס לעם. כל פנים זה מושג אחד. כי ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם אומה. זה זרם חי אחד. נראה לך מוזר, כעובדה, שהיה, ראינו שהיה עם בלי הארץ והארץ. בלי העם. אז אתה רואה שזה לא ממש דבר אחד, העם הוא דבר שיכול להיות בלי ארץ, לא? אז התשובה היא לא. כי אין, מעולם לא היה העם בלי הארץ. ואם נדמה לך שהייתה הארץ בלי העם, טוב, אז זאת אומרת, זה צריך להבין שזה היה העם בדרך. והעם מעולם לא היה בלי הארץ, כי באותו רגע שהוא היה בלי הארץ, הוא פשוט התקיים בו ואני אקנעים בלא עם. הוא שרק מהיות עם. בלשון הנביא, ובלשון הכוזרי, ובלשון הגר"א, המצב הזה נקרא מוות. מות האומה. כי מעת חורבן הבית, אני חושב שכבר הזכרתי לכם בגין אלינו, לזבט את הדברים האלה של הגר"א. מי שיכול לקלוט, מי שטף הדברים, זו אותך. לא תמיד, הגר"א אומר שבחורבן הבית, מחורבן הבית, יצאה רוחנו עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו גוף ולא נפש. חורבן הבית הייתה נקודת פריחת הנשמה. יצאה רוחנו עטרת ראשנו. נשארה נפלה. כלל ישראל, בלי קדושת בית המקדש, כי זה ברור שבית המקדש, בראש ובראשונה, זה לא העצים והאבנים שפה על ההר. כי כשנשרפו העצים והאבנים, יצא בת קול ואמרה, קמח טחון טחנת, אריה הרוג הרגת, המקדש שרוף שרפת, עיר שרופה שרפת. העיקר, ועשו לי מקדש ושכנתי, ובתוכו לא נאמר, אלא בתוכה. כי עיקר המקדש שהוא כבר היה שרוף בזמן ששלטו האויבים בעצים ובאבנים בלב שבהר, הייתה החטיבה העצמותית, זו הייתה החיות של האומה, מה שנקרא עצם המקדש. אחד השם, היכל השם, היכל השם המה. עצם היכל השם, שזה המה, כבר היה חרוב, אבל גם המה היו לכאורה, כי היו יהודים, כהנים בעבודתם, לוויים בשירה מזיורם, ישראל במעמדם, הכל היה. לא, היו שם אנשים, לא היה שם עם, לא הייתה שם קדושת עם. מעת חורבן הבית יצאה רוחנו עטרת את ראשנו. ספירת החיים הייחודית לעם ישראל כעם, לא הייתה. ספירת החיים המיוחדת לעם ישראל כעם, איך אומרים את זה במילים מסורתיות, דתיות, תורניות, אמוניות, מי מכיר מי יודע?
שכינה.
כי הייתה השכינה בישראל, אומר הגוזרי, בבחינה רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם ובנפשם ובמעונותיהם. אז כשהייתה השכינה בישראל, הייתה הקדושה בישראל, רוח הקודש הכללית בישראל, זו החיות הישראלית, זה עצם החיים, מבחינת רוח חיים בגוף האדם. עם הסתרקות ספרת החיים הזו, אנחנו בבחינת נשארנו אנשים, זה כמו שנסתלקה הנשמה מהגוף, אז התאים עדיין נמצאים, אפילו האיברים נמצאים, בטח העצמות נמצאות, זה לוקח זמן עד שגם הם יתפוררו. אחר כך עברו את השלבים הנוספים במוות הלאומי שלנו, ויציאה לחוץ לארץ, אומר הגר"א, זה הקבר. ורימה ותולעה אוכלים את בשרנו, זה המשך ההתפוררות של הגויים במה שהם אוכלים אותנו. ואכלה אתכם ארץ בלדיכם, ונשארים ימקו בעבונם. ואחר כך גם נפזר השלג, עוד השלג כולו היה במקום אחד, זה נקרא במחשקים או שיבני כימתי עולם, זו תלמודה של בבל, זה המצב של בבל, כי עדיין כל האומה נמצאת במקום אחד, רק זה נקרא מתה. אבל שלד מלוכד, זו המציאות הבבלית. ואחר כך גאוני הולכים ונפזרו עצמנו לאיש עוד. זה תקופת הראשונים, ואחר כך עוד יותר גרוע, כי הולכת ומסתלק את החיות שבעצמות ונרכבות העצמות, ולא נשאר מאיתנו, אומר הגר"א כיום, תקופת הגר"א, מה נאמר כיום? רק תרווד של ריקה, שחל עפר נפשי, ואנחנו מחכים לתחיית המתים, כאשר יערי השם רוח ממרום ויחי אותם. במקום אחר הגר"א אומר, מתי תהיה תחיית המתים? על הפסוק, נדרת אליהו, אתם יכולים להסתכל, על הפסוק, מי יחיה מסומו אל, הוא בתחיית המתים, כאשר הקים אותנו לעם ונחיה לפניו. בפתחי את כברותיכם, עמי, ועליתי אתכם על אדמת ישראל, ונתתי רוחי לכם בחייתם, ואז, ותקרבו, טוב. כפי למשל של חזקאל, דווקא הם, זה עצמות ידשות, על פי הגר"א, המצב הוא תרווד של ריקה. כלומר, לא נשאר שום דבר, תרווד של ריקה, ריקה וכבר חזר, זה הלאוס. עצם הלאוס, ממנה תחיית מתים. אז העצמות נרכבו, נשאר רק הלאוס, אני יודע אולי מי זה הלאוס הזה, זה הגר"א בעצמו, זה הלאוס, אני חושב. על כל פנים, ממנו מושתת כל התחייה. וכיום, ברוך השם, אנחנו פה, ברוך השם, כבר לא יבשו עצמותינו ולא נגזר מולנו, וברוך השם, קרבו את זה מעצמו, גידים ואור ובשר ואור קרם אליהם מלמעלה. אני חושב שעם זה אנחנו אומרים הלל ביום עצמו, אז אנחנו מכירים את המצווה הזאת שנאמרת שם בירמיהו. יורמו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו. יש כבר מצב של יעקב, וזה כבר שמח מצב של יעקב. רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים. זה בראש מה שמעניין את הגויים. זה כבר מצהיל מאוד, משמח מאוד. ויש רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו, פרסמו את זה. הללו, תאמרו הלל על זה, ואל תהיו לא יהודיים שלא יודעים להגיד תודה. יהודי זה מי שיודע להגיד מודה אני. תגידו הלל קודם כל. התבלבלו, כי יש עדיין הרבה מה להתבלל, על הושע השם יתמך את שארית ישראל. ישראל, המעמד העליון, לא רוח החיים, ששרית אלוקים עם אנשים, בשלב השני של ינבא אל אדם, ינבא אל הרוח. כי גם כשיש גבייה אדירה, ודאי שמחה גדולה, זה בעיצומו של תהליך תהיית המתים. וכאשר הראנו השם את קולנו והשמיענו כזאת, זה לא בגלל שלא חפץ בנו השם, זה דבר פשוט. ומתוך כך ברור שגם השלבים הבאים, שלהם אנחנו עדיין הרבה צריכים להתפלל, על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית ספריהם, על כל המצב התרבותי והרוחני והמוסרי, בסדר, עדיין רוח אין בהם, אבל בסוף תבוא גם הרוח, כי גאולתם של ישראל כמעט נימה, והכל נפלא, ברוך השם. לענייננו, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. אין עם בלא ארץ, כי כשהעם בלא ארץ, העם מת. ומה שממשיכים לקרוא לזה עם, כן, זה כמו סוף הפסקה. כי צפיית ישועה זה הכוח המעמיד של היהדות הגלותית, זה כמו חיים בקבר. אז אם יש ציפיית ישועה, מצפים לקדם תהליכים. מה זה ציפיית ישועה? מה זה הישועה? היהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. אם יש ציפיית ישועה, מה זה ציפיית ישועה? זה ציפייה ליהדות של ארץ ישראל. אם מצפים לשחזר את החיים שלנו בארץ ישראל, עצם הציפייה לכך, זה נותן איזה נהירות דקית של חיים, ואיכשהו מסריד את החיים של הגבייה הזאת, מעט את הריקבון שלה בקבר, וממשיך לחולל את הנס הזה, שעם ישראל חי, למרות שעם ישראל מת. הוא מת, יש פה חיים, לא מעולם הזה. אין דבר כזה, אנחנו רואים לו עם כזה, שהוא חי בלי מדינה, חי בלי ממלכה, חי בלי מלכה ושריה, בגויים, בתורה, תורה זה רוחו, ונבואתו זה רוחו, הביאה למצוא חדרה. כל האיכויות הפנימיות של החיים אינם. וסתם, אין עם כזה שחי 2,000 שנה לא מצוות ממלכתית. זה אמן. זה עם הפלאות, עם אלוקים, עם השם, עם ישראל, אבל ההגדרה הזאת של עם ולא ארץ אין. והיה, והחברה היהודית מתנתקת מן הארץ, זה דבר כל כך חמור, שהזכרנו את זה, זה מה שעושה הדמרה של בסוף תחילת המסע הבבלי, היא מקבעת את התודעה הזאת שחוסר תשומת לב לארץ ישראל עד כדי איבום שנים וקידוש חודשים בחוץ לארץ, גם כאשר מי שעושה את זה זה גדול הדור שלפעמים מותר לעשות את זה, כמו רבי עקיבא שהיה גדול הדור וקידש חודשים וקידר שנים בחוץ לארץ, וגם הוא היה גדול הדור, חנניה בן אחי רבי יהושע, ואחד לא התחיש את זה כשהוא היה גדול הדור, אז לכאורה הכל היה בסדר. אבל כנראה אני מריץ לכם את הסוגיה שאתם מכירים אותה, תשימו לב לתופעת הפלאים הזו, שחז"ל חושבים שגדול הדור הזה, סוגריים, הוא זה שאיבד שם בספר שארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה. הוא היה מחבורה של החכמים שעבדו לנציבי ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן בבא, והגיעו לגבול, והגיעו עיניהם את מרו, ואמרו, וירשת וישבת ושמרת לעשות, ושקולה מצוות שבעת ארץ ישראל וכל התורה כולה, הספרי אומר, וחזבו למקומם. אבל הוא בא לאמרה הזו, והוא זה שמקדש חודשים ועבר שנים חוץ לארץ, ושולחים אחריו שני תלמידי חכמים, ועושים לו פרובוקציה כזאת, ושאומרים את ההנהגה שלו על כלל ישראל, מתוך ביזיון, אנחנו מטמא, ומתארים, אנחנו עושים, ומתירים, ומשדרים שהתורה שלך שווה אפס. למרות שזה דבר איום ונורא, כי הוא הרב שלהם, רק הם אומרים, תראה, גדעים שינחת, נעשית ישים, בבית עניים, והם שיקרו נצלחה, ואמרו, לכו ואימרו לו, ואם שומע מותר, ואם לא, ויהיה בנידוי. ואימרו לכם שהוא בגולה, אם שומעים מותר, ואם לא, חנייה נגן, תבנו מזבח, אחיה יבנה מזבח, חנייה נגן וחיים לא, ותקפרו כולכם את אמרו, אין לכם חלק מלואי ישראל. וכל כך למה? מי זוכר? כל כך למה? משום מציון תצא תורה, הוא כבר עשי מירושלים. ומילא, הוא היה מתיר ומוסרים, אבל הוא עושה במתירים, לכן שהתיר את חברו ראשי, שיצר את חברו ראשי להתיר. אלא כדי לא לגרבו כל העל מהבט, אני אצטט לכם גמרא, ברכות, אנחנו אומרים להכיר את זה מכיתה ה'. על כל פנים, כדי לקבוע בתודעה של כל העם לא להיגבר אחר גדול הדור שהוא לימד אותנו שארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה, אבל מסתבר שכשהוא מקדש חדשים הוא עבר שנים בחוץ לארץ וזה מותר לגדול הדור שלא הניח את מותו בארץ ישראל, אבל צריך להודיע לו מארץ ישראל שכבר גדעים שכינפת נעשות ישים. זו הפליליות שלו, ועל זאת עושים לו את כל הפרובוקציה הזאת, ועל זאת מקבלים את הסיפור הזה בסוף המסכת הראשונה של ש"ס הבבלי, והוא מוכר לדורות בתור דמות שלילית. מה הוא עשה? זה מה שהוא עשה. שם בראשית תגלו דק נכבדה קדמית דק, שגדול הדור, שאת הסיסמאות הנכונות הוא בעצמו לימד אותן, אבל מסתבר שהיחס לארץ ישראל הוא קריטי כיחס החיים, ואתה לא כל בוקר לפני שאתה הולך ואתה מקדש את החודש, היד שלך לא רועדת לפני שביררת אם כבר, בעזרת השם אולי, אי אפשר כבר לקדש את החודש, כי ארץ ישראל שוב פורחת בכוחותיה הרוחנית. אם זה לא העמדה הרוחנית שלך, זה יסוד הריקבון של היחס של אנשי התורה לארץ. מה יצא מראשית התהליך הזה כעבור 2,000 שנה? לאן זה יגיע בתודעה של העמון? מה יעצור את הריקבון? מה יעמיד את, העמוד, את היהדות הגלותית? זה סוד כל הסוגיה. אני קצת מרגיש בתגובות הרועמות שלכם שאתם לא כל כך בעניינים בסוגיה. תלמדו אותה עוד פעם, תקראו אותה. לא, סוגיה פשוטה כאילו אפשר לצאת עצמו שום דבר, פשוט תקראו את הגמרא. תשימו לב ל... תשימו לב לכמה סוגיית מורה, כמה אתה שאתם יודעים מה הולך שם. תראו את ההצעה שלי, אני לא מכיר הצעת פרשנות אחרת מה שאני רוצה. לא תמיד. להתמודד עם השאלות הזועקות שכל מי שקורא את זה חש. זה ההסבר. זה ההסבר. כי זו התודעה של חז"ל. יש פה מאבק על הסרדת החיים של האומה. וזה קריטי מכל קריטי, והתורה כולה היא רק פרטים בזה. מטרת התורה כולה והמצוות כולה בחוץ לארץ, מה מטרת התורה והמצוות בחוץ לארץ? הצילי לך ציילים, הצילי לך תמורים, שיתי לי בכלל מסילה דרך בעלך, שוב בביטולת ישראל, שוב אל הרייך אל. זו כל המטרה של כל התורה והמצוות. זה מדאורייתא, וסלקן את נועה אלה על רחב על נפשכם, כפי שאני מגלה אתכם, אני חוטפילים, כתבו מזוזות כדי שתחזרו לארץ ואין לכם ככה מסוים. אבל מכל מקום, עיקרה של התורה היא רק בשביל להגיע לארץ ישראל. אפילו קיום התורה בארץ ישראל זה כדי שנחזיק מעמד בארץ ישראל. כל שכן ששמרת התורה בחוץ לארץ, הכל בשביל ארץ ישראל. וזוהי התודעה הקורקטית. זוהי תודעה שקשורה לתורה על פי רוח התורה העצמי. הרוח של בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו. כי מי שאין לו את הגישה לתורה מתוך ברכה בתורה תחילה, האמת היא שאסור לו ללמוד תורה, זה נקרא שלא מברך בתורה, ואם הוא אומר, אני כן מברך, כל מה שכתוב בסדר אני אומר, אבל על זה אומרת שם הגמרא והמציאה בנדרים, שהיו כאלה, מה שנקראו תופסי התורה, והם נקראים שלא ידעו לי, ואומרת הגמרא שמקרים שלא ברכו בתורה תחילה, שכל כל הפרשים, ראשונים ואחרונים, כולם אומרים, בטח בלחום. רק לא התקבלו. קוראים את כל מה שצריך לקרוא בסידור, אומר השלל, יש הרבה כאלה שאומרים את התפילה ואינם מתפללים. אם אתה אומר את המילים ואתה אומר אותם כמו אבא קדמה, מילים קדושות שצריך להגיד. זה מחלוקת עכשיו, האם זה שווה משהו או לא שווה כלום. גישה חסידית אומרת שזה חוצפה. התפילה נא לפחתך, מה שנקרא תפילה בלא כוונה, שיגוף בלא נשמה. אבל תמידים כנגד, זאת אומרת, תפילות כנגד תמידים תקנו, נכון? לשלמה פרים צוותינו. אבל אם התפילה שלנו זה קורבן, וקורבן בלא נשמה, מה אתה מקריא? נבלה. הקרבנו נא לפחתך, הירצחה או יישא פניך, זה חוצפה. איך אתה מדבר על בני הקדוש ברוך הוא? אתה לא יודע מה אתה מדבר. יש גישה סלחנית יותר של המתנגדים. נפש החיים, זו גאה. לא, יש מצב שם של עניות. אין אני אלא בדעת. יש לפעמים שאנשים עניים בדעתם. ולא בזה ולא שיקעת סעימות. עני. יש קורבן של עני. וקורבן של עני זה גם כן גוף בלא נשמה. זה מנחת עני. אז זה בסדר. גם לא לשבור את רוח הציבור הרחב, מה שתגידו דעות, אנחנו מתכוונים, בכל ביתה, תתפללו פה, אל תתחצפו. זה דבר מסוכן, זה יגרום להתרוכנות בתת נסיעות. אז אסור לדבר ככה, להסגיר נפש החיים נגד הגישה החסידית, ובוודאי שצריך להודד לתת קורבנות מעודרים. אבל מכל מקום, כל אחד צריך להשתדל כמה שיכול, כמה שיכול יותר. חזרה לענייננו, ברכה בתורה, בלי ששמים לב לכוונתה, למשמעותה, זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה, ועל זה עבדה הארץ, נצטה כמדבר בדין יושב, ויאמר השם על עוזבה מתורתי. אבל הם לא עזבו את התורה, כתוב תוסע התורה. אבל הם לא ידעו מי. למה הם לא ידעו מי? כנראה זה אותו דבר. לא ידעו מי, כי לא ברכו בתורה תחילה. לא ברכו, אמרו את המילים. הם לא מבינים מה שהם מדברים. זאת אומרת, לא מבינים מה שהם אומרים. הם אומרים, כן מבינים, אולי, אינם בתודעה של מה שהם מבינים. אני מנסה לקשר לכם אל אותו קו חשיבה שאני מנסה להעלות אתכם, מה שסיפרתי לכם על רבי חנניה בן אחי רבי יהושע, בסוף הגמרא שם, שזה אותה רוח. אין לך תודעה של העם חיה, בתוך תודעה שבחר פעם מכל העמים, ולא מתוך זה, מתוך תודעת הגאון הזה. שבחר בנו מכל העמים, מתוך זה אתה ניגש ללמוד תורה, אז זה לא ממש גישה נכונה לתורה. זה גורם לעובדן הארץ. וזה קשר נמרץ לארץ. כי אין לך תודעת גאון האומה שכל מטרת לימוד התורה זה כדי להוציא את סגולותיה מן הכוח אל הפועל. זה לא התודעה הזאת. מהר"ל מסביר את זה בתחילת תפארת ישראל. ואני יש לי אחרים, וזה נורא רבים לדרום. סוגיות, שצותים, חטיבותים, זה מאתגר אינטלקטואלי. זה יפה. איך תדע, יש גם דין חושבים שכדי שאני לומד תורה, אז אני זוכר לעולם הבא. כי זה מצווה, גם כן כמו מצוות ישיבת תורת ישראל שכולה כנגד כל התורה כולה. זה כל ילד יודע שאתה לומד תורה כנגד כולה. אז הרבה כוונות יכול להיות בלימוד תורה. אבל חז"ל טבעו לנו את הכוונה בלימוד תורה במטבע לשונית שהם קבעו לברכה בתורה תחילה. ותורה, בברכה בתורה תחילה זה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו כעם את תורתו. כנראה זו הגישה. וזו צריכה להיות התודעה מלווה את הלומד. וכשהתודעה הזאת מלווה את הלומד זה נקרא דעת אלוקים כנראה. ותופסי התורה כן ידי עמי, וזה נקרא ברכה בתורה תחילה, מנטלית, גישה לתורה כמו שצריך להיות, ומתוך כך התורה באמת מפליחה את התודעה הלאומית הזו. והתודעה הלאומית, ולא משמעותה, חשה את קשר החיים שלה עם הארץ. לא כאמצעי למטרה, לא כמסגרת שבאמצעותה אפשר ללמוד תורה, לא שאר כל מיני הסברים, אלא כי פשוט, כי הם חיינו ואורך ימינו. כמו שלומדים תורה נשמע, ככה קשורים לארץ נשמע. ובאמת, אתה לא קשור לארץ, אתה לא יכול ללמוד תורה נשמע. אתה לא קשור לתורה נשמע, אתה גם לא יכול להיות קשור לארץ נשמע. הם שניים קשורים באומה נשמע. ונשמע זה לשם המהות. אין עם ולא ארץ, אין עם ולא תורה, אין תורה ולא ארץ, אין תורה ולא עם, וחוזר חיים. וכל המושגים האלה זה מושג אחד. אורייתא וישראל חד, אבל אורייתא וארץ ישראל בהכרח גם כן חד. וזהב הארץ ולמיתות את תורה כתורת ארץ ישראל. כי באמת, כשמלכה ושריה וכהנים, אין תורה, אומרת התורה, אומר הנביא. דווקא יש תורה, לומדים. לומדים אולי יותר מאשר שלמדו בארץ. לא, זה לא תורה. זה שיעור התורה. זה דל אדמות של הלכה. זה מה שנשאר לנו מעצם התורה. עצם התורה זה תורה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו כעם את תורתו. זה תורת תודעת העם. עם, כשיש עם, אבל חוץ לארץ אנחנו לא עם. חוץ לארץ אנחנו גם כן עם. ואנחנו מתגעגעים לציון. אנחנו זוכרים את ציון ושווים את ציון, ולכן גם בהווה אנחנו ציונים. ולכן התורה שלנו, מציון תצא תורה ובר השם בירושלים. אז זה טוב. יוצאים לך ציונים. וארץ ישראל, זוהי ארץ ישראל. חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. זה זרם חיים אחד. מה זאת אומרת? זרם חיים אחד. אבל הארץ זה דבר מת. זה לא דבר חי. כמו שאתה אומר, שולחן הזה ואני, זרם חיים אחד. מה זה? יש דומה, יש צומע, יש חד, יש מדבר. מה זאת אומרת? זה אחד. זאת אומרת שזה אחד. בנקודה הזאת, אני אסביר לכם אני אתן לכם שתי הרצאות. קומה למעלה מקומה. שתי הרצאות האלה הן מצויות בדברי הרב. שתי הרצאות האלה הן מצויות בכתבי הרב. אומנם הן שניהם בדברי הרב, אז כדאי שאלו היו בין דברי אלוקים חיים, אבל אם זה לא היה בדברי הרב, זה היה אלוקים חיים. אבל מכל מקום, הן שתי קומות של הסברה זו למעלה מזו. הסברה אחת, הוא מסביר אותה ביחס למושג קדושת מקום. והוא מסביר את סוגיית קדושת מקום, וזה יכול להתקשר לנו לנושא שלנו, להגיד שארץ ישראל היא קדושה. זה קצת קשה. איך יכול להיות דבר עצם, גוף, קדוש? קדוש זה חיים נצחיים, דיברנו על זה פעם קודמת, אני כבר אשתם את הרחובים. קדוש זה מינימום חי, זה נצח החיים, זה מקוריות החיים, זה שלמות החיים. אז זאת אומרת, דומם חי. ואם הדומם הוא לא חי, אז דומם, מה זאת אומרת דומם קדוש? איך יש קשר בין קדושה ובין חפצים ובין מקומות? קדושה זה תודעה חיה של סגל, רוממות, זיקה לאלוקי, למופלא, למעלה מכל המציאות המוגבלת שלנו. מה הקשר בין חפצים ובין דבר כזה? הרב מסביר את זה על הפסוק שם, והוא מסביר את גאולת אליה, על הפסוק שם במקדש השם כוננו ידיך. גדול למקדש שניתן בין שתי אותיות. מקדש השם כוננו ידיך, כתוב לפני המקדש כתוב שם משהו, מה כתוב לפני מקדש השם מה כתוב לפני מקדש השם כשם כוננו ידיך? כמו ששאלה דיון. הגראי אומר במקום, את המילה שם לפני. קיצור, יש מוכרח להיות שם שם השם, לפני מקדש השם, כי אחרי המקדש יש שם ולפני המקדש. ותראה אותי נראה, פעלת השם, מקדש השם, כמובן. על כל פנים, יודעות מקדש שניתן בין שתי אותיות. מסביר רב איזה שתי אותיות. הוא אומר מהלך כביכול פילוסופי כזה. אני הוכיח לך שיש קדושה במקום. כי הנה, אתה מודה, אתה לא יכול להכחיש, שמקום מסוים מועיל לקדושה. למשל, המקום הקדוש הזה שבו אנחנו יושבים, החדר הזה, הישיבה הקדושה, ברור שזה מקום קדוש. הכיצד? מה עשה את זה כל כך קדוש? כי קבעו אנשים יקרים, חשובים, מקום, שבו יוכלו בני אדם יקרים וחשובים להתכנס ולעשות בדברי קדושה, בתפילה, בתורה, בעבודה על המידות. אז אתה רואה שבצורה טכנית פשוטה, שאתה מייחד איזה מסגרת טכנית, היא מועילה לעניין הקודש. כי בוודאי, אם לא היה נקבע מקום, לא היה נבנה בית, אז התועלת שאנחנו מפיקים ממנה על עניינים, הקדושה שלנו, לא היינו יכולים להיות, להפיק באותה מידה. וזה ודאי שאתה חש בזה, ודאי שאתה מוכרח להודות בזה, זה דבר פשוט, ניסיוני. רק בוא נשים לב לשאלה הבאה. האם ורוד מועיל לקדושה? ורוד, ורוד. נשמע לכם מוזר, נכון? מה ורוד? מה קשור ורוד לקדושת מי? אז אני חושב שאתם צודקים בשתיקה התמיהה שלכם. כי באמת ורוד לא מועיל לקדושה. למה? למה ורוד לא מועיל לקדושה? תשובה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולמו בצורה כזו שוורוד לא מועיל לקדושה. אין, בתכונת ורוד, מועיל לקדושה. תוך כדי שאני מדבר, אני חושב שזה לא נכון מה שאני אומר. כי ורוד מועיל לקדושה. כי עכשיו, ברגע זה, אני מזכיר לכם את המילה ורוד, ומסביר לכם רעיון טוב בתורה, אז זה מועיל לכם לקדושה. טוב, בסדר. ומכל מקום עכשיו תבינו את הרעיון שאני חותר אליו. אילולי שהניח הקדוש ברוך הוא, הצופה מראשית אחרי, אילולי שהניח הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם תכונה וכל דבר שסוף דבר יבוא האדם. אנוכי, איך אמרנו בהפטרות הפרשות שבע דנחמדה שלנו לפני שבוע שבועיים, אנוכי בראתי חרש נופח באש פחם ומוציא כלי למעשהו. מתי שמייצר לך איזה חרש, איזה נפח, יצר לך איזה משהו, זה נקרא, הוא עשה את זה. זה נקרא שאני לא עשיתי את זה, אני גם כן עשיתי את זה. מעשה דנו כוננה עלינו, מעשה דנו כוננה הוא. אני חושב, יש ועושה דברים בצורה ישירה, יש ועושה דברים על ידינו. אין דבר שנעשה פה במציאות שהוא לא, הוא לא במציאות האלוקית, הוא מחוץ למציאות האלוקית, אין דבר. ותכונת המציאות כמות שהיא, נחזור לעניינים, זה שישנה אפשרות של בני אדם לייחד למקומות או בתים או חפצים ובאמצעותם לעשות מניפולציה על הקדושה, כלומר לשדרג, להגביר את האיכות של הקדושה שלהם באמצעות האמצעים האלה, אם לא שזה הונח מריבונו של עולם, זה לא היה אפשרי. יוצא שמבחינה פוטנציאלית, פנימית, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שלא לדבר על זה שרעיון בניית בית הוא יכול להיות משמש לקדושה. המקום הקדוש הזה מראש מקדם מסוחה, כי הקדוש ברוך הוא לא ממש נפל מכיסאו מרוב תדמה כאשר החליטו לבנות פה את זה, כי הוא לא ידע דבר כזה לדעתו, אה? כי כל מה שמתרחש צופים רבים, סתרים, הוא מביט מסוף דבר בקדמתו. אז ביבית מביט מסוף דבר בקדמתו, אז הכל צור, הוא צופה מראשית תחרית. אז כל מה שמתרחש, הכל צפוי וידוע לפניך. אז הנה ככן, זה גדול המקדש שניתן בין שתי אותיות. שתי סימנים יש לך. סימן אחד, טכני. המקדש, דבר קדוש. את רואה שטכנית מועיל לקדושה. בוא, תעשה עכשיו שדרוג ותחשוב על הסיבוב הראשון הזה והסיבוב שני. אם זה מועיל קדושה ואתה לא יכול להכחיש, אם זאת, אלא שיש משהו בתכונתו העצמית של העניין, לענייננו עכשיו מקום, זה מה מעניין אותו. ניסחנו את השאלה, איך יכול להיות קדושה למקום? אם קדושה לא מקום, ואם מקום לא קדושה. אם חפץ, אז זה לא שייך לנפשיות, מתעלה, ערכית, שייכת אל מקומיות החיים ושלמותם. כי זה אפילו לא חי, אז מה זה יהיה קשור? אבל ראינו שזה לא נכון. לוגית, זה נכון. יש קשר בין הקדושה טכנית, ואם יש קשר בין הקדושה הטכנית ובין המקום, המבנה, החפץ, עמק את התבוננותך, בוא ותעשה חשבונו של עולם, תעשה חשבונו של ריבונו של עולם, ותבין שיש קדושה מראש. יש איזו סגולה מיוחדת בעניין הזה. וזה לא מוכרח היה להיות, כי ורוד, למשל, אין בזה, הקדוש ברוך הוא לא ברא את הוורוד, אלא אם כן תעשה עליו. בוורוד יכול להיות לזכור מילה אחרת, גם מילה בלון. כל... על כל פנים, אין שום דבר מיוחד במילה, זאת אומרת, מושג ורוד, זה לא, בשורה מיוחדת, אין לו שום קשר לקדושה. ואי אפשר לו, למה? כי לא ברא אותה ולא יפתו. אבל מקום כן, עד כאן, קומה א', מישהו רוצה להגיד משהו?
כן. אפשר שאלה?
איך קוראים לך?
נתנאל.
נתנאל.
כן. האם יש הבדל בין קדוש למשהו שהוא מקודש? כי דוגמה, הבניין הזה, אם היה בו משהו אחר, אז הוא לא היה קדוש. אבל רצינו להגיד שארץ ישראל היא בכל מקרה קדושה. היא לא אמצעי.
מה שדיברנו פה עכשיו, הגלה עם מילקה שגם האדם יכול לקדש. רק החשבון שעשינו פה, שפרסנו פה, מה שהרב, חשבון שהרב פורס שם, בא להגיד שתשמע לך, תשמע ותשמע, כשאתה מקדש, דע לך שאילולי שהקדוש ברוך הוא מראש מקדם הניח את האפשרות של הקידוש, לא יכולת לקדף. אתה רק מוציא מן הכוח אל הפועל איזו סגולה עלומה. יש הבדל בין דבר קדוש לבין דבר מקודש. דבר קדוש לא יזמנו את קדושתו, דבר מקודש יזמנו את קדושתו. הנושא של הדיון שלנו פה עכשיו, שיצאנו אותו, היה להראות, לא משנה לנו כל כך, איך הגיע הדבר לכך שזה קדוש. שאלנו שאלה אחרת, לא אם אפשר לקדש, או יש דבר שהוא קדוש מצד עצמו, אלא שאלנו סתם, איך דבר שהוא דומם יכול להיות קדוש? איך דבר מחוץ לאדם, עם תודעה ערכית, אידיאלית, חיונית, ששייכת אל מקור חיים המרומם, האלוקי, איך יכול להיות דבר מחוץ לזה, שזה אזור מושגי הקדושה, איך יכול להיות קשר בין המציאות הנפשית, הרוחנית, הרעיונית, האישיותית, החיונית הזאת, ובין מציאות דוממת, מה הקשר בין הדברים האלה? ואיך אתה יכול להגיד שארץ או בית או כל מקום הוא קדוש? זה אני, עכשיו לא מעניין אותנו. האם מקום קידשנו אותו, קדוש, המקום מקודש מראש מקום. רק הדיון שלנו היה, תעשה חשבון שכל מקום שסוף דבר, אני מתייחס אליו בקדושה, כל מקום שהוא קדוש, לא אכפת לי, קידשת אותו עד שהוא קדוש, הוא קדוש, זאת אומרת, יש משהו בעצם טבע, המציאות, כפי שבראה האלוקים, שעשה אותו כך. והתכונה הזאת, זה נקודת הקדושה האלוקית שלי. והעיקר, אל תמהר לדבר לפני האלוקים, תוציא משפט לפני האלוקים, נגיד, חפץ, לא יכול להיות קדוש. נחל השם את עם קודש, את יהודה על אדמת הקודש. אז אדמה יכולה להיות קודש, ככה לימד אותם מסחר. כן, תזכיר לי. ריבוי נתנאל, כן, בסדר?
רק לפי זה, אם אני מבין נכון, אז כל מקום שגם הישיבה בבולוז'ין, המטרים של אותה ישיבה, הם קדושים באותה מידה.
תראה, באותה מידה אינני יודע, אבל אתה מעלה על דעתך שהם לא קדושים? אתה, מה זה שם? אתה היית נכנס לבולוז'ים, אתה היית מפנה כמו שאתה הולך לגן חיה? איך אומרים, שמה, אתה פה בכנסת, לא מדרך משחקים. אנחנו מתקדמים בטון הזוהם הזה. מקום קדש. אם זה בחוץ לארץ, זה נקרא מקדש מאה. זה לא כל כך קדוש ברוך השם. עשרה קדושות מתקדשה ארץ ישראל. כל שכן, הקדושה של הדברים הקדושים שבחוץ לארץ. אבל כן, בולוז'י. כל מקום של שיבות, בתי כנסת.
ולאחר
שהמקום נחקר,
אז אני לא יודע אם
אתה נמשך שם הקבושה טוב, זה סוגיות, זה לא נושא שלנו. אני רוצה עכשיו עוד שאלה, מה קורה מדי שנחקר בית כנסת? יש נכון, יש מסך מגילה, יש משניות, יש קיצור, יש הרבה מה ללמוד. לא עכשיו, לא התכוונתי ללמד אתכם את כל התורה כולה, התכוונתי ללמד אתכם את כל התורה, על ידי שתלמדו את הגישה. עכשיו, לא נפתח פה את כל הסוגיות האפשריות. הנושא שלי היה פה להביא לכם את הסברו של הרב, שהרעיון שקדושה במקום פיזי יכול ללכת ביחד. מקווה שקלטתם. אם לא, זה הזמן לעצור אותי, כי אני עומד לנטוש את זה ולעבור מקומה שנייה, שתהיה עמוקה יותר. כן, ההסבר הזה של הרב, ומכל מקום, זה הסבר מאוד מינימליסטי. וגדול ממנו, עצמי, שאנחנו באים ללמוד פה את אורות, זה צורת הסברה בלהלן. אני נוהג לעשות מזה סיסמה ולהגיד יסוד היסודות בעמוד החוכמות לידה שהכל אורגן. זה דניאל, בלי משפחה. זה לא קורא, זה איזה ששמעו אותי הרבה הזמן כאן, כן. אז על כל פנים, אני נוהג להגיד שאתה לא באמת יכול להבין משהו בתורת ישראל, מבחינה אמונית, מבחינה רוחנית, משהו מעל הרמה של ילדים בגן, אם אין לך את גישת היסוד שתופסת את האחדות של כל המציאות, או כן בלשונית או בלשון הרע, הכל אורגני. המציאות היא אורגני, אז המציאות אורגנית. כן, מה שאמרנו מקודם, דומם, צומח, כל המציאות, אותו חלוקה מאוד מאוד מפורסמת, נמצאת פה ראשונים, אתם אמורים להכיר את זה מהכתובים. דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, אלה סדרות, רמות שונות של המציאות, כל רמה יותר גדולה מבחינה כמותית, זאת אומרת, כל שיורדת למטה היא גדולה יותר מבחינה כמותית, ומעוטה יותר מבחינה איכותית, פירמידה איכותית. דומם יש במציאות הרבה יותר מאשר צומח. צומח יש במציאות מבחינה כמותית הרבה יותר מאשר חי. חי יש במציאות הרבה יותר מאשר מדבר. מדבר במציאות יש הרבה, כי אתם המעט מכל העמים. אבל כל הפירמידה של חמשת המדרגות האלה היא אינה אלא מופע של זרם חיים אחד. קוטרי אומר את זה שם במאמר הרביעי. הוא אומר שהאלוה, זאת אומרת, כל המציאות כולה היא, הוא אומר, הפילוסופים אומרים, שכל המציאות כולה היא מבחינת איש אחד. ואם המציאות, כולה היא אדם אחד, איש גדול, אז האלוה, הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. אם תסתכל על כל המציאות כולה כאיש אחד, ודעו לכם שלא הכוזרי הראשון בתורת ישראל שהמציא את הרעיון הזה, שכל התורה כוזרי, שכל המציאות כולה זה איש אחד, כי באמת זה נמצא בגמרא. אנלוגיה אבות דרבי נתן, פרק למידה לפני חושב. אנלוגיה בין כל מה שנמצא באדם נמצא בעולם. פרק שלם שם. בראשונים, אז טוב, קודרין יוצא אולי מראשוני הראשונים שהרעיון הזה נמצא אצלו, אבל אין באמת מחכמי ישראל, מכל הזרמים, שחושב אחרת. להוציא, במוצאי הגלות, באו שתי זרמים ממש שוליים ביהדות, שהם חושבים אחרת. אבל הרוב מניין ורוב בניין של כל תורת ישראל, על כל הגביה, של כל ההגות בתורת ישראל, שלא לדבר על הצדדים המסתרים של התורה, על המקובלים, אבל גם הרציונליים, הרמב״ם, כותב את זה במועדים, פעמיים אני מזכיר את זה, יש פרק מאוד מפורסם, שנקרא פרק שיעור גור קומה, פרק עין ב' בחלק א', זה כבר, זה לא, אנחנו בשנה א', הזכרנו, לומדים עד פרק נ', מעבר לזה, סתרי תורה. אבל מכל מקום, יש שם פרק עין ב', דע לך, כי זה כל הנמצא, איש אחד. ואם כל הנמצא הוא איש אחד, אומר הכוזרי, הוא אדם גדול, העולם הוא אדם גדול, והאדם הוא מיקרוקוסמוס, אמרו הפילוסופים, הוא עולם קטן. אז האלוה הוא רוח העולם בנפשו ושכלו וחיותו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. חי העולם. זה ביטוי מדניאל, וזה מה שאנחנו אומרים יום יום התפילה. יחיד, חי העולמים. יחיד זה הרעיון שלנו, במילה היחיד שאנחנו מכנים ככה את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להגיד שלא את מחשבת תפיסה בכלל. מה שתכף בשבועות הקרובים אנחנו נגיד לאילה, לאילה מכל ברכתה ושירתה ושירתה ולחמתה דאמירן ואלמה. אבל משהו, הרוא תמיר ונעלם, שלא את מחשבה תפיסה בכלל, או כל שכן שלא דיבור במילה פונקציונלית, אנחנו אומרים יחיד, הוא מתגלה כחי העולם, כנשמת העולם, כרוח העולם ונפשו וצריכה לחיותו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. שכל המציאות כולה היא בבחינת גוף ענק שמרכיבה ומדומה וצומח חי מדבר ישראל, שנשמתו זה חיי העולם. התפיסה הזאת זה תפיסת יסוד. אם אתה לא חי בתודעה הזאת, הסיבויים שלך להבין משהו בתורת ישראל, בתחומים הרוחניים, האמוניים, היא נמוכה מאוד. זאת אומרת, הרמה שלך בהסברת כל התורה כולה היא רמה של... יש לזה אינדיקציה קלה, תבדוק. עם ההסברים שלך, ילד בכיתה ג' לא יוכל להבין אותם. אני חושב שאנשים שלא מסבירים מתוך התפיסה האורגנית, יש להם כל מיני הסברים, כל הספר הכל. תבדוק טוב, יכול להיות שאפשר להגיד כל רעיון בצורה מסובכת. אין רעיון שאתה לא יכול לספר אותו, בטח בין הצלוחים. אבל החוכמה היא דווקא להצליח להגיד את הרעיונות המסובכים בצורה פשוטה. ואני טוען שאם לא משקללים את מה שאני טוען פה עכשיו, את כל היהדות אפשר להסביר לילדים בכיתה ג'. ואם זה היהדות שלך, זה היהדות של ילד בכיתה ג', וזה לא היהדות של גדולי ישראל בטח, הם לא היו ברמה של ילדים בכיתה ג'. ולעלות קומה, כל, זאת אומרת, אם אתה זוכר את התודעה הזאת, את תודעת היסוד הזאת, שהכל אורגני, המון דברים שנראים בלתי ניתנים להסברה ולהבנה, מובנים בצורה טריוויאלית, אבל נתרגל אחד מהם. ארץ ישראל היא ארץ הקודש. מקום הוא קדוש. ממש כבר אין מה להסביר, נכון? זה טריוויאלי. אנו באמת, התפיסה שתופסת את המציאות כמות שהיא, היא רואה את כל המציאות כולה כאורגניות, והיא לא מתיחה לטיעון שאולי חושב את הציון החכם, מה אתה רוצה להגיד שיש קשר לדומם לבין חי? זה דומם, זה חי. למה קוראים לדומם? כי הוא לא מדבר. זה מהות שונה לחלוטין. אז פיקח שלי, אם היית חיידק והיית בגופו של אדם, נגיד, בואו נשחק בדמיון מודרך, נגיד, והגודל שלך הוא של חיידק, ואתה נמצא בגופו של אדם, יש לך, ואתה אינטליגנטי, כמו בן אדם, ואתה משוחח עם עוד אחד כמוך, והוא אומר לך, תשמע, אתה רואה את סלעי המגור האלה שקוראים להם שיניים? זה דבר חד. הוא אומר, אתה רציני? מה, אתה לא רואה? זה דומה. וכן הלאה, מבינים? איך נראים יצאי גבה, כנערות עד, כימי, אני לא יודע. זה תלוי פשוט בגודל של ההסתכלות שלך. עדתך שאתה ביחס ליקום את החיידק, עוד פחות מזה. אם תחשוב ככה פעמיים זה תגיד, גם מבחינה כמותית ועוד יותר נכון מבחינה איכותית. בתלחה של יסוד ההוויה כולה שר רב קור בשירתו, זה כמו התורה של קרית שירה. חיים לי יש, אתם זוכרים, מכירים? בטח מביניכם שמכירים את השירה. מדהים הזה נתפס בסוף פרות התשובה של ימינו אלו, כולם לומדים, נכון? אז יש חיות בהוויה כולה. זה נכון, כמו בגוף האדם, אינם דומים החיים הבולטים מן השמיים, מן השיניים ומן העצמות, לחיים הניכרים בעיניים, בפנים, בסך הכל, בדופק, בזרמי המוח, בסדר, בסדר. אחד לא טען ששום דבר במציאות הוא שוויוני, חוץ מאשר בתקשורת, צריכים להיות שוויוניים, אבל חוץ מהזיה הזאת אין דבר כזה. אבל זה לא אומר שלא הכל אחד. האדם זה דבר אחד. השיניים שלי והמחשבות שלי זה דבר אחד. אבל את זה אפשר לצלם, את זה אי אפשר לצלם. זה לא עושה את זה לא אחד. כי אם לא הייתי חי, לא היו לי מחשבות, וגם שיניים לא היו. הם שניהם ביטוי של החיים שלי. מה זה עצם החיים שלי? לא יודע. אבל דיברנו על זה. זה שאני לא יודע, זה לא עושה את זה לא ברור. לא עושה את זה נושא ויכוח. זה ברור, הוא מוחלט, הוא בהיר. כוח החיים הוא אחד. כוח החיים המופיע בעם ישראל, עכשיו אני מתכוון במילה עם ישראל לאנשים, כל אלה שחיים, חיו, נחיו, זרם החיים שמתגלה באנשים האלה. וכוח החיים המופיע בדומם הזה ששמו הארץ הוא אחד. אז קודם כל, לאור מה שאמרתי פה, אנא, לא למרגיל, לא ייתכן. כי ייתכן וייתכן. אחר הדברים האלה, אני גם אמחיש לכם את זה, לא רק קונספטואלית. תסתכל פה, תסתכל לחלק על המציאות, תסתכל על המציאות כאילו אורגנית. ובזאת אתה מסתכל על הדברים בצורה עמוקה ונכונה, כמו שכל גדולי ישראל, כל חכמי ישראל, גם הרבה מאוד העולם, ככה מסתכלים, רבים מהם. אם לא רובם, אלה שבאמת רואים לתוך החכמים. אבל בוא אזכיר לך כמה דברים קטנים. ואילולי שאתה משקלל את מה שאני אומר לך פה עכשיו, אין לך הסבר רציונלי לתופעה היותר עובדתית, בלתי ניתן לה קשה. בכוונתי, יש שתי תופעות של מחר. אחת נקראת ושרמו עליה עודכם, והשנית נקראת אתם הרי ישראל, הקץ המגולה. יש פה שתי תופעות בלתי סבירות בעלים, בלתי ניתנות להסברה. אתה יכול לקרוא לזה, זאת אומרת, יש הסברה. הסברה קלה מאוד, שילד בן שבע יכול להבין אותה. הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רצה, ועשה שהארץ תהיה שממה. הקדוש ברוך הוא רצה, ומתי שהעם חוזר לארץ, אז תיתן קריאה ועין יפה. וזה נוסחה נפלאה שהיא פותרת את כל הבעיות בכלל. זאת אומרת, זו צורת חשיבה, צורת הסברה, שאין דבר בעולם שלא יכול להיות מוסבר על זה. כי למה כל דבר קורה בעולם? כי זה שהוא רוצה, והכל בסדר. אבל עכשיו אנחנו מדברים עם תוכן, לפי מה שאנחנו מסבירים פה, זה נברן מאליו, ואני לא יודע אם נקרוא לזה הסברה רציונלית. אנחנו נאלץ ונדבר על מושג רציונלי בהמשך, כי אמרתי איך משתמש במילה הזאת. אני מקדים לכן שכשרב משתמש במילה זה לא כמו שאנחנו משתמשים במילה. אנחנו משתמשים במילה רציונלי במשמעות הגיוני. אדם לא רציונלי, הוא זקוק לאשפוז. אבל הרב לא משתמש במילה במובן הזה, מגיע נסביר, ועכשיו אני אומר, אני משתמש במילה הרציונלית לא כמו שהרב משתמש במילה, אלא כמו שברחו משתמשים במילה. אז מה שאני אומר לכם זה רציונלי. כלומר, היגיון ברזל. כי הכל אורגני, העם חי, הארץ חי. העם מת, הארץ מתה. עובדתית. יש לך הסבר לתופעה הזו? היא מוזרה ואין כמותה, איך כותב אליה שם הרמב"ן. ארץ זבת חלב ודבש, ואין מי שלא מנסה ליישב אותה. ואין לאל ידם. כן, ארצנו מקבלת את אויבינו, אבל ארצנו זה עצים ואבנים, לא? התשובה היא לא. התורה אפילו בשפה שלה, שפת התורה הפשוטה, היא מתייחסת לתורה כאישיות חיה, אל הארץ כאישיות חיה. ושבתה הארץ שבת להשם. מה שבתה הארץ שבת להשם? תשבתו אתכם, אתם בעבודת האדמה, שבת להשם. מה זה שבתה הארץ שבת להשם? הארץ מקיימת מצוות. כן. זו אוריינטציה של התורה. כי תהיו אתם ארץ חפץ וכיפר אדמתו שהיא עמו. האדמה זה העם והעם זה האדמה. זו הריטציה של התורה. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש. עם הקודש ואדמת הקודש. זה אותו קודש. זה החיים הנצריים והחיים האלוקיים של עם השם אלה. ועם השם אלה יש פה ספירת חיים שאתה לא מגלה אותה בשום שור אחר. זה לא חיים ביולוגיים רגילים. חיים ביולוגיים זה שאלה של זמן. החיים האלוקיים זה נצח ישראל. אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חניתם. והחיות הזאת היא אחת עם הארץ. היא פלאית. יש לה סגולות מיוחדות. הארץ חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. כי החטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. על כן סגולות, מה פירוש המילה סגולה בעברית? תכונת נפש, תכונה עצמית, סגולת הסטנדר שהוא קשיח. סגולת ישראל, מה פירוש המילה סגולת ישראל? תכונתו הנפשית הייחודית של ישראל. מהי תכונתו הנפשית הייחודית של ישראל? רחמנים, בית שנים, גומלי חסדים, ישראל לענבים, ישראל מאמינים, ישראל נביאים, ישראל קדושים. ישראל הם אלוקים. אמרתי לוקים אתם. טוב, זוהי סגולת ישראל. אבל פירוש המילה סגולה, תכונה, תכונה נפשית עצמית. תכונה עניינית עצמית. שוב, גם דבר שהוא לא נפשי, אז יש לו סגולות, יש לו סגולות. אבל סגולות פנימיות, תכונות נפשיות פנימיות. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, איננה כעניין חיצוני לאומה, רק כדי... רק בתור אמצעי למטרה והתנגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו רוחני. כי ארץ ישראל זה היא לא, מה היא כן? ארץ ישראל היא כן חטיבה עצמותית. מה זאת אומרת? כלומר, קשורה בקשר חיים עם האומה. כי היא הצורה הנפשית האופיינית, החיות האופיינית של האומה, זה דבר אחד עם החיות האופיינית העצמית של הארץ. וזה אותו זרם חיים. ועל כן היא חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. יש איזה תכונות פנימיות, נקיות, עצמיות, לארץ, לעם, והן חבוקות ביחד, זה הולך ביחד. המשך יבוא.